בחסות משרד הבריאות, נפתח היום כנס ארגון הבריאות העולמי. זה קורה בתל אביב, ולאורך שלושה ימים ידונו בו 25 שרי בריאות, מעל 50 ראשי מערכות בריאות ממדינות אירופה, בסוגיות שונות, ובין השאר אמורים להחתם בכנס הסכמים שיש מי שמוטרד מהתוכן שלהם ומההשלכות שלהם על עצמאותה של ישראל. אחד מהם הוא הפרופסור רצף לוי שנמצא איתנו כאן על קו הטלפון. שלום לך.
שלום גם לך.
נציין חבר סגל אוניברסיטת MIT, בוסטון, מומחה למערכות בריאות, ייצור תרופות, ביולוגיות ובטיחותן. מה הבעיה באמנות הללו שהולכים לחתום?
טוב, בוא נתחיל מכמה עובדות. צריך להבין, ארגון הבריאות העולמי הוא ארגון כושל שנגוע בשחיתות, ארגון שלא תפקד לאורך השנתיים, שלוש האחרונות בניהול משבר הקורונה, קיבל הרבה מאוד החלטות מופרכות, כולל החלטות על סגרים נוקשים, וגם לאחרונה קיבל החלטות מאוד מאוד שנויות במחלוקת בתמוהות, בנוגע לניהול המקרים של אבעבועות הקוף. עכשיו, העובדה השנייה שלמרות שלכאורה הגוף הזה משתייך לאום, צריך להבין שהוא ממומן כמעט כולו, כל המימון שלו מגיע מגופים פרטיים, שהאינטרסים שלהם, בוא נגיד בלשון המעטה, לא ברורים, ובטח לא ברור למה הם צריכים להיות קשורים בצורה חיובית לאינטרסים של אזרחי מדינת ישראל. עכשיו, העובדה השנייה, שאתה מדבר על כמה אמנות שנחתמו, ואין לאף אחד מושג בציבור או בכנסת, מה האמנות האלה בעצם כוללות, על מה הן מדברות.
אין לאף אחד גם לך? או שאתה יצא לך לעיין?
גם לי אין מושג לגבי האמנות האלה. אני תכף אספר לך מה אנחנו יודעים על חלק מהמגמות שכרגע ארגון הבריאות העולמי מתעסק בהם בהקשר של ניהול משברים של מגפות בעולם, שזה חלק מהאג'נדה של המפגש בישראל היום. אם יורשה לי להגיד, רק אנחנו צריכים להבין, ואני רוצה שכל אחד ישאל את עצמו, האם זה היה נשמע לו הגיוני שמישהו היה אומר לו שאנחנו ניתן דריסת רגל לארגוני האום בניהול מדיניות הביטחון של מדינת ישראל? אני חושב שזה היה ברור לכולנו שהתשובה היא לא רבתי. ולכן זה נשמע לא פחות מדאיג כאשר יש מגמה שאולי נותנת לארגון הבריאות העולמי או לגורמים באום או לגורמים חיצוניים לישראל איזושהי דריסת רגל והשפעה, ואולי יותר מהשפעה, בניהול מדיניות בריאות בישראל, ובפרט ניהול משברים מהסוג שחווינו אותם בשנתיים האחרונות. עכשיו, הדברים האלה זה לא דיבורים באלמה. כשאתה מסתכל על חלק מהדיונים שקרו בחודשים האחרונים בארגון הבריאות העולמי, יש שם מגמה מאוד מאוד מטרידה, שיש בה שני אלמנטים מטרידים. אחד מהם זה בעצם הנרטיב שלכאורה מה שקרה בשנתיים וחצי האחרונות פה זה הצלחה כבירה במה שקרה בעולם, שמדיניות הסגרים, שאולי סין היא הדוגמה הקיצונית ביותר שלה, אבל גם מדינות רבות אחרות נקטו בהן, והיום ברור לכולנו שהיו לצעדים הרי אסון, שלא רק שלא עזרו לעצור את מגפת הקורונה, אלא גרמו נזקים דוריים להרבה מאוד צעירים וילדים בעיקר, גם בריאותיים, גם חינוכיים, גם נפשיים. זה ארגון שעכשיו בא ובעצם אומר שהמדיניות הזאת, וגם מדיניות כפיית החיסונים, שראינו גם אותה, במספר רב של מדינות כולל בישראל, שגם פה אנחנו מבינים כבר, והציבור מצביע ברגליים מבחינת האמון שלו בחיסונים האלה, אנחנו בעצם מקדשים פה, מנסים לדחוף נרטיב, וארגון הבריאות העולמי מנסה לדחוף נרטיב, שהדבר היחידי שהיה חסר בכל התהליך הזה, זה יותר שליטה מרכזית. שמה זה יותר שליטה מרכזית? הדברים מדברים על גיבוש מדיניות כוללת ואחידה לכל המדינות, מנגנוני אכיפה וכו וכו וכו, ומאחר שאין פרטים בדיוק על מה מדובר, נותר לך רק להפיל את הדמיון ולהיות מאוד מודאג. ושוב, אני חושב שהנקודה המרכזית שצריך להדגיש אותה זה חוסר השקיפות. חוסר השקיפות, מה כתוב באמנות האלה? מדוע לכנסת, מדוע לעם, לציבור בישראל, אין זכות לדעת על מה מדינת ישראל חותמת? אם אין סיבה לדאגה,
אתה אומר לנו בעצם, אתה אומר לנו בעצם, גם אם היה פה מאחורי הקלעים אירוע מאוד חיובי, הוא לא אמור להיות חסר שקיפות.
הוא לא אמור להיות. ועכשיו אני רוצה רק להזכיר לך, זה אותו משרד בריאות, מהצד הישראלי, זה אותו משרד בריאות, שלאחרונה נתפס בכלכלתו, מסתיר תופעות לוואי חמורות על החיסון מהציבור, במסגרת קלטת שנחשפה בדיון פנימי של משרד הבריאות. זה אותו משרד בריאות שמסתיר את הפרוטוקולים שלו, שלא מתנהל בשקיפות, שמסתיר מהציבור מידע, ממשיך להסתיר מהציבור מידע, ממשיך לדחוף מדיניות קיצונית, ועכשיו עושה את זה גם תוך כדי שיתוף פעולה עם גופים שהאינטרסים שלהם והאינטרסים של מדינת ישראל והציבור בישראל יכול להיות מאוד מאוד רחוקים אחד מהשני. וזה בלי שקיפות, בלי לתת לציבור איזשהו מושג על מה מדובר, בלי לתת לכנסת איזשהו מושג על מה מדובר, בלי לאפשר שום פיקוח על הנושא הזה, בלי לאפשר שום דיון על הנושא הזה. ולכן אני חושב שאם אני מסתכל על השנתיים וחצי האחרונות, ואני רואה את ההתנהגות של ארגון האום, וארגון הבריאות העולמי בפרט, ואני רואה את ההתנהגות של משרד הבריאות, שבוא נגיד זה ככה, מתאפיינת בחוסר שקיפות ובתורסניות, ובחוסר היגיון הרבה פעמים, לא נותר לך אלא להיות מאוד מאוד מודע, כשמה שקורה פה זה בעצם איזשהו ניסיון, לאפשר בעצם שימור הנרטיב שמה שקרה פה בשנתיים האחרונות זה משהו מוצלח, שאפשר להכריז על מצבי חירום לאורך זמן ולהשתמש בהם על מנת לשלול זכויות מאנשים, להפחיד אותם, לסגור אותם בבתים שלהם. אני חושב שזה מאוד נוח לכולנו לשכוח מה קרה בשנתיים וחצי האחרונות, אבל צריך להבין שיכול להיות מאוד שמה שקורה היום במדינת ישראל, והמגמות שהיום אנחנו מזהים בארגון הבריאות העולמי, שלצערי נראה שמשרד הבריאות בישראל משתף איתן פעולה, הן בעצם משאירות את כל התשתית, ואפילו מחזקות אותה שתאפשר חזרה על הדברים האלה בשנים הקרובות. ולא חסרים כבר דיבורים על משברים נוספים שמתרגשים עלינו, כמו משבר האקלים וכמו מגפות נוספות, כל אלה זה אלה בעיות אמיתיות שצריך להתמודד איתם, אבל הדרך להתמודד איתם היא בוודאי לא בצורה של חוסר שקיפות, בוודאי לא בצורה של לתת פריסת רגל לארגונים, לארגונים כמו ארגון האום, וארגונים שהם, שוב אני רוצה להדגיש, למרות שזה ארגון האום, זה ארגון שממומן על ידי הרבה מאוד גופים פרטיים, שמי יודע מה האינטרס שלהם, כולל דרך אגב גם חברות פרמה, כולל כל מיני ארגונים שנותנים כספים ונותנים מחקרים באותם תחומים שבהם הם פועלים. כלומר יש פה על הסף חשש מאוד גדול לניגודי אינטרסים מאוד מאוד גדולים, ואני לא מבין למה מדינת ישראל צריכה להכפיף את עצמה בצורה כזו או אחרת למסגרת כזאת, ובוודאי בדרך שאין בה שום שקיפות, שום פיקוח. וכמו שאמרת, אם הדברים היו כאלה חיוביים וכאלה פשוטים וטריוויאליים, מדוע לא, מדוע הם לא נחשפים לציבור?
אתה מעלה כאן חששות מאוד מאוד גדולים, ויש לנו גם אופוזיציה, גם קואליציה אצלנו, ויש לנו ועדת בריאות בכנסת שתפקידה לפקח. אף אחד לא יודע, אף אחד לא מרים את היד ואומר, שנייה רגע, תעצרו. זאת אומרת, האמירה רק, פרופסור רצף לוי, הוא שם לב לעניין הזה? איפה אנחנו?
קודם כל זה לא, כן. קודם כל אתה מעלה נקודה מצוינת פה. אני חושב שאחד הדברים המדהיגים ביותר שקרו לנו בשנים האחרונות, ובפרט בשנתיים וחצי האחרונות, שרמת הפיקוח והאיזונים והבלמים בין מערכות השלטון השונות, התערערה לחלוטין, זה גם כולל את בתי המשפט. ושוב, חלק מהתהליך הזה נעשה תחת החסות של הגדרת מצב חירום, ואז כמובן כשמגדירים מצב חירום, יש לכאורה תירוץ לחוסר שקיפות, יש תירוץ לאולי קבלת החלטות בלי להתייעצות. אנחנו כבר לא במצב חירום, אנחנו כבר הרבה זמן לא במצב חירום, ולכן אני חושב שהמגמות האלה צריכות להיפסק, אנחנו צריכים לחזור לעקרונות הבסיסיים של שקיפות שלטונית, של מערכות איזונים ובלמים, של דיון פתוח, דיון מדעי פתוח, דיון מקצועי פתוח. כמו שראינו בחודשים האחרונים, ועדות הכנסת לא תפקדו בצורה אמיתית כמפקחות על עבודת הממשלה, יותר מזה, כמעט ולא התאפשר דיון פתוח במקצועי. אני חבר במועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה, שנכללים בה מהאבות המייסדים של מערכת הבריאות בארץ, מדענים מהשורה הראשונה, רופאים מהשורה הראשונה, מנהלי בתי חולים, כולם לא נשמע כל תקופת המשבר הזה, והצורה הזאת של לנהל דברים בצורה לא שקופה, בלי לשמוע דעות, נמשכת גם פה, ושוב, אני חוזר ואומר, אם הדברים כל כך פשוטים וחיוביים, מדוע לא יפתח הדבר הזה לדיון בכנסת, לדיונים מקצועיים, בסופו של דבר מדובר על החלטות מאוד מאוד משמעותיות, שצריך לשקול אותם, ובוודאי לנוכח העובדה שיש פה חשש מאוד מאוד גדול להכנסת גורמים מוזרים וגורמי חוץ, שאני חושב שבכל תחום אחר לא היינו מעלים על דעתנו להכניס אותם לאיזושהי פוזיציה שיש להם כוח להחליט או להשפיע על החלטות במדינת ישראל. בתחום הביטחון, אני כבר אמרתי, זה לא היה עולה על הדעת. כנ"ל, אני חושב, באותה מידה, אין לאפשר את זה בתחום הבריאות או בתחום של ניהול משברי בריאות, כדוגמת משבר הקורונה.
אני רק רוצה לשאול לדעתך העקרונית, בנושא שמן הסתם הוא מהווה איזושהי הצטלה לכל ההתכנסות הזאת, האם אתה חושב שבמציאות הגלובלית שלנו, כשכולם נמצאים רגע אחד פה ורגע שני באוסטרליה, וצריך איזשהו, אולי משהו בכל זאת שיאחד מחשבה, יאחד מאבק במגפה כשהיא מתחילה להתפשט. צריך את הדבר הזה או שיש
אני חושב ששיתופי פעולה בינלאומיים הם דבר מאוד חשוב. השאלה איך הם נעשים. הם צריכים לעשות תחת לפחות שלושה עקרונות. הדבר הראשון במעלה זה שימור זכויות הפרט. לא, אי אפשר להשתמש בהצטלה הזאת של גלובליזציה ושל תיאום בינלאומי כדי לקחת מאנשים את זכויות הפרט הבסיסיות שלהם. הדבר השני זה צריך להיות תוך שמירה על הריבונות של מדינת ישראל ושל מדינות לנהל את, החיים הציבוריים, את המדינות הציבוריות שלהם בסופו של יום באופן עצמאי, לקחת בחשבון אינפוטים מבחוץ, לשתף פעולה וכו' וכו', אבל לא לתת לאף אחד סמכות לנהל לנו את המדיניות פה בישראל. והדבר השלישי זה צריך לעשות בשקיפות. ותוך כדי מנגנונים שיבטיחו שאין פה כסף פרטי ואינטרסים פרטיים שמשתלבים בתוך הניהול של מדיניות ממשלתית או בין מדינתית או מדינתית, ואנחנו רואים שכל העקרונות האלה כרגע לא מיושמים. לכן אני לא נגד שיתוף פעולה, אני חושב ששיתוף פעולה הוא הכרחי וחשוב, אבל הוא צריך לעשות תחת שלושת העקרונות האלה.
אתה מבין, ועם השאלה הזאת שהיא יכולה להיות רחבה, אבל בכל זאת אני אשאל אותה ככה לסיום, אתה מבין איך דבר כזה קורה דווקא תחת שר בריאות, שנושא זכויות האדם וזכויות הפרט, הוא אחד הדגלים שעליהם הוא דהר בדרך אל לשכתו, בדרך למעמדו הציבורי. זה לא מדובר באדם, כן. באמת, זאת האג'נדה.
אז אני חושב שהשנתיים וחצי האחרונות, וגם מהשבועות האחרונים, אני שוב חוזר ואומר, התגלתה קלטת של דיון פנימי במשרד הבריאות, שבו אנשי משרד הבריאות מדברים על תופעות לוואי של החיסון, והתופעות לוואי האלה הוסתרו, וממצאי הדיון האלה הוסתרו מהציבור. שום כלי תקשורת לא דיווח על זה, שום פוליטיקאי לא הסכים לדבר על זה, וזה רק ממשיך את המדיניות שראינו בשנתיים האחרונות, בשנתיים וחצי האחרונות, שכל מערכות השלטון והבלמים והתקשורת ובתי המשפט בעצם הכפיפו את עצמם להגדרה הזאת של מצב חירום, ועל מזבח ההגדרה הזאת שהיא מוטלת ומופרכת, מוטלת בספק ומופרכת, בעצם זרקו לפח את כל העקרונות של זכויות אזרח. דרך אגב, אני רוצה לקוות שזכויות אזרח זה לא נכס של מפלגת שמאל או מפלגת ימין.
כן, בוודאי, אבל זה מדובר
עליו,
באדם.
כולם צריכים להסכים עליו, כן.
אבל מדובר באדם, האדם הספציפי הזה, זה הוא זה שדיבר על הערכים הללו. אתה אומר, הכל נזרק לפח.
את זה תשאל אותו, כן. אני לא יודע להיכנס בתוך ליבו, אבל בוודאי שזה אכזבה.
הפרופסור רצף לוי, אני מאוד מודה לך על הדברים, שיהיו בשורות טובות איך שהוא. תודה.
תודה גם לך.
כל טוב.